ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בפרק כ"ג, אנחנו עסוקים בנדודי דוד, רדיפות דוד, נדודי דוד, איך שנגדיר אותה. ראינו את הקטסטרופה הקשה, קשה מאוד מאוד, שהייתה בנוב עיר הכהנים. ראינו לאיזה רצח זה גרם, לאיזה דבר ממש קשה על פי השכל להבין את כל העניין הזה. וכמובן שכשלא פותרים בעיות אז העניינים הולכים ומסתבכים, וכאן יש דוגמה קלאסית להסתבכות. מה שקורה, סיימנו בשבוע שעבר את העובדה שאביתר, שהוא הצאצא היחיד שנותר מכל מה שהתבצע שם בנוב עיר הכהנים, הוא איכשהו חובר לדוד. וכשהוא חובר לדוד, אז יש ביניהם הבטחה, יש ביניהם ברית, שמה שיקרה יקרה, וזהו. ודוד עדיין, נרדף. ונחשוב לרגע, מתאים קצת לאווירה שנמצאים בה כרגע, כשמתחולל משבר מדיני, כשמתחולל איזשהו עניין, אז מיד מנצלים את כל נקודות החולשה. עכשיו, יש לעם ישראל אויב כרוני, אויב ידוע. כשהוא מבין, כשהוא שומע שיש איזה מתח בין דוד לבין שאול, אלה רודפים, אלה הולכים, אלה באים, אלה עושים, קדימה, זה הזדמנות להכות בעם ישראל. זאת אומרת, כל דבר פנימי שקורה יש לו גם השלכות חיצוניות, זה לא רק שזה קורה כלפי פנים. אז אומר לנו הנביא, ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה, והם השוסים את הגרנות. כדי שנדע על מה מדובר, שוב, מפה בצד ימין, אפשר לראות את קהילה ליד מספר 2, כן, מתחת למילה פלשת. לצורך העניין, נחשוב מה זה היום יכול להיות, חבל לכיש, אי שם בחבל לכיש, ושם יש לנו את העניין הזה. ופלישתים שהם בעקרון ובגת וכו' וכו', הם לא רחוקים כל כך מכל הסיפור הזה, והם מבקשים לנצל את החולשה שיש בתוך מחנה ישראל, וממילא לתקוף את העניין הזה. עכשיו, סיטואציה כמעט בלתי אפשרית. יש מלך בישראל שקוראים לו שאול, כלפי חוץ הוא מלך, אבל כולם יודעים שהוא על זמן שאול, הוא גמר את העניין שלו. יש אדם שהוא מלך למלך וקוראים לו דוד, אבל זה לא התפרסם ברבים, והוא נאלץ לברוח, הוא נאלץ להסתלק, הוא לא במקום ידוע, הוא לא במקום שהוא יכול לבוא לידי ביטוי. ומה עושים עכשיו כשמתחיל בלגן? אל מי פונים? מה עושים? איך עושים? וכו'. אז תראו את הדבר המוזר. אומרים את זה לדוד, ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה, והם השוסים את הגרנות. זאת אומרת, הם מתחילים בענייני חקלאות, והם, ואנחנו מכירים כולם את הגמרא שבעניינים של בעיר ספר, אפילו על עסקי תבן וקש, זאת אומרת, זה כל דבר. זה כמו שנחשוב לעצמנו כל מה שמתנהל עכשיו בהר הבית. תגיד, מה, אנחנו נקיים מלחמה על מגנומטרים או משהו כזה? התשובה היא, זה מלחמה, מי בעל הבית על הר הבית? זה הסוגיה, זה העניין, זה הדבר. עכשיו, לא שאני נותן עצות, אני רק כל הזמן אומר בבית, חבר'ה, צריך לחשוב על השוטרים. איזה, מה עבר על השוטרים? חודש רמדאן, ביקור טראמפ, פסטיבל האור, מכבייה. עכשיו, מה זה שוטר? סתם, שוטר יוצא למשמרת. אז זה משהו לא יאומן. סתם, בן אדם לחבר או לחשוב על השוטרים. אז אני אומר שכל הסיטואציה הזאת, אז תגיד, גם במקה יש מגנומטרים, גם להבדיל בכותל יש את הדבר הזה. אבל כל הדבר הזה הוא דיון על בעלות, מי אבל הבית על הר הבית. דבר שמדינת ישראל לא עשתה אותו עשרות בשנים. לא ניסתה להראות מי אבל הבית על הר הבית. ואני גם לא יודע איך הדבר הזה ייגמר, אני רק מתפעל, אני לא פוליטיקאי, אתם יודעים את זה, אני מתפעל ממפקד מחוז ירושלים. הוא אמר, אנחנו נעמוד בזה, אם תיתנו לנו גיבוי. עכשיו הוא זה שצריך לעמוד עם השוטרים שלו ולקבל אבנים, הוא אומר, אנחנו נעמוד בזה. זה משהו שמעורר התפעלות אצלי לפחות, כאזרח במדינה. אני אומר לא כמישהו שיותר מדי מבין או שומע או יודע בדיוק מה קורה. תכף תגידו לי שכבר הודיעו שמורידים את זה. מורידים את זה?
כן, מורידים את זה מגדרות חלופיות כאלה, מגדרות מבונות.
אז למה לא אמרתם לי קודם? מה נתתם לי, מה נתתם לי פה להגיד רשע, לגלות את בושתי ברבים שאני בכלל לא שומע רדיו ולא יודע מה קורה?
מגדרות קבועות.
אומץ של שוטרים עדיין.
מה זה?
השוטרים עדיין חוטפים מכל עבר, זה לא משנה. השוטרים עדיין חוטפים מכל עבר, זה לא משנה. אם יש
מה זה מדינת ישראל התקפלה?
כנראה, אבל זה יעבור לדיון אחר, לגד המצלמות. כאילו אומרים גם המצלמות זה פגיעה בזה, כאילו רצו לשים את החלופה מצלמות, אבל אומרים שגם זה בעיה. נראה לי ימשיך הלאה.
כשיש לך עסק עם רוצחים, אז כל דבר זה בעיה. למה זה בעיה? זה לא בעיה, זה עניין. האסלאם נותר באיזה מקום שם מאחור, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. אני חושב שזה ממש ביזיון של כבוד ישראל. שברתם את ליבי עכשיו, קשה לי להעביר שיעור. באמת אני אומר, אני התפללתי שלא נתבזה, לא יודע מה יהיה, שלא נתבזה.
מי שאין לו כל זה,
ויגידו, אז מה, זה הולך לקרוא הערב? זהו, מפרקים את הכל?
כן, זה סופי. יש היום דין של הקבינט, וכאילו, לגבי תחלופה אחרת, כאילו, חוץ מהמצלמות. זה לא
קורה. זה קנייה.
לא התפללנו מספיק טוב, כנראה. ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה והם השוסים את הגורנות, וישאל דוד בהשם לאמור. עכשיו זה מעניין שויגידו לדוד, האדם הנרדף הזה, המסכן הזה, שכל צרוע וכל זב נפש התקבץ אליו, אליו באים ואומרים לו, פלישתים נלחמים בישראל, תלכו לכנסת, תלכו לממשלה, תלכו לשאול, מה אתם רוצים מדוד? אליו באים. מעניין הדבר הזה. ו קודם כל, יכול להיות ששאול לא חשב שזה ששורפים את הגרנות זה זעילה למלחמה? לא משנה, נעבור הלאה. ודוד יותר, הוא יותר בעניין הזה. כי עכשיו, אם נחשוב, שאול אומר לעצמו, מה, אני אסתכן נפשות על ענייני ממון? אז בסדר, שעושים את הגרנות, נעבור הלאה ונמשיך הלאה. זה לא פשוט, חבר'ה, לעמוד בצומת של הנהגה. עכשיו אני אומר את זה בכל תחום. אתה יכול להיות מדריך של שבט מעלות בבני עקיבא, ואתה צריך לקבל החלטה, והחניכים עושים לך בית ספר. אנחנו פעם היה לנו סיפור באלת, עשינו בית ספר לזה ממם, הסדרניק עם בנישים, וגם הוא היה בניש, ועד היום, 30 שנה אחרי זה, כשנפגשים איתו, זה לא נעים, כי באמת עשינו בית ספר. אז אני אומר, בסופו של דבר, כל אחד, היינו בסך הכל חיילים מקסימים, היה שם משהו, אני כבר לא זוכר מה, אבל היה לא נעים. אז אני אומר, בסופו של דבר, בישיבה, במקום, מישהו כאילו צריך לקבל החלטות. אז אם שאול צריך לקבל החלטה ואומר, אני לא רוצה לסתכן נפשות בשביל העניין הזה, זה לא חוכמה ללמוד פה באולם ממוזג ומואר וכו' ולהגיד, זה לא. השאלה מה הייתה הסיטואציה ומה היה המצב ולמה הוא החליט את מה שהוא החליט. בכל אופן, בסופו של דבר זה מגיע לדוד, וכשזה מגיע לדוד צריך לעשות איזשהו עניין. עכשיו תראו את הגמרא בעירובין. הגמרא בעירובין, הזכרנו אותה. אמר רב יהודה אמר רב, נוחים שצרו על עיירות ישראל, אין יותר יוצאים עליהם בכלי זינן ואין מחללים עליהם את השבת. תניא נמי אחי, נוכרים שצרו וכו', במה דברים אמורים? כשבאו נזקי ממון, אבל באו נזקי נפשות, יוצאים עליהם בכלי זינן ומחללים עליהם את השבת. ובעיר הסמוכה לספר, אם מדובר בעיר שהיא סמוכה לספר, זאת אומרת זה מתחילה להיות תקרית בינלאומית, עושים כך, עושים אחרת, אפילו לא באו על עסקי נפשות אלא על עסקי תבן וקש, יוצאים עליהם בכלי זינן ומחללים עליהם את השבת. זאת אומרת שעיר הסמוכה לספר, זאת אומרת יש פה מגמה מדינית, יש פה מגמה לצמצם את השטח של, יש פה רצון להפחיד את היהודים או משהו כאין זה, אז יוצאים עליהם בכלי זינן ומחללים את השבת. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, הוא בבל. בקיצור הגמרא פה מביא, ותמשיכו, אני מדלג לקראת הסוף של הקטע, דכתיב הם השוסים את הגרנות, וכתיב הישאל דוד בהשם למו, הלך והקטתי בפלישתים האלה, ויאמר השם אל דוד, לך והקית בפלישתים והושעת את קהילה, מה יקרמי בא אלי. זאת אומרת מביאים ראיה מהעניין הזה איך צריך להתמודד על עסקי תבן וקש, ומה עושים ואיך עושים ואיך פועלים בתוך כל בתוך כל העניין הזה. עכשיו מי שלמעשה טיפל בזה הרבה מאוד בדור שלנו זה הרב גורן במשיב מלחמה, פשוט שלו על העניינים הללו, מה עושים בשבת. כי מי שחידש שמותר להילחם בשבת זה בית דין של חשמונאים. בית דין של חשמונאים קבעו תקנה שמותר להילחם בשבת, ובדור שלנו זה לצערנו הפך להיות חלק מהעניין הזה. עכשיו מה אנחנו היינו מצפים? כשבאינה דוד יגיד תלכו לשאול, אבל דוד יש לו ראייה ממלכתית, הוא שם לרגע בצד את כל החשבונות הפרטיים שלו, והוא הולך בגדלס, הוא הולך כמו מנהיג, הוא הולך כמו מלך, הוא מבין שאין ברירה, אבל בצורה סמויה מה קורה פה? הוא מתחיל להנהיג מלוכה. דוד מתחיל להנהיג מלוכה, הוא מתחיל, עוד לא אין תקסים, עוד לא חילקו כרטיסי כניסה לטקס המרכזי וכו', אבל משהו מתרחש פה, משהו קורה פה בזער אנפין, בתוך כל העניין הזה. אומר הרד"ק, והם השוסים את הגאונות, אומר על זה הרד"ק, בוזזים, זה המשמעות, שוסים, הכוונה היא בוזזים, זה המשמעות של המילה הזאת. והמלבי מדייק, אמרו חכמינו ז"ל, והם השוסים את הגורנות, אז אומר המלבים, ויש הבדל ממה שכתוב נלחמים בקהילה, יש הבדל בין לוחם בעיר ובין לוחם על העיר. הלוחם על העיר רוצה לכבוש החומה, והלוחם בעיר נכנס לגבולה ולוחם עם אנשיה, וכבר אמרתי וכו' וכו'. וממה שכתוב נלחמים בקהילה ולא אמר נלחמים על קהילה, מבואר שלא באו לכבוש החומה, ויש, זאת אומרת, הם התכוונו ממש למלחמה, לעשות את כל הדברים הללו בצורה מאוד מאוד משמעותית. וישאל דוד בהשם לאמור, הלך והקיתי בפלישתים האלה, ויאמר השם אל דוד, לך והקית בפלישתים והושעת את קהילה. זאת אומרת, מותר לשאול באורים ותומים אפילו בשבת, שזה גם דבר לגמרי לא ברור, אבל מותר לשאול באורים ותומים אפילו בשבת, ואפשר לשאול או כהן גדול או משוח מלחמה. כנראה שאביתר היה כהן משוח מלחמה, וממילא דוד שואל אותו, אבל בפחד מאוד גדול, כי ברור לדוד שבאיזשהו מקום אם הוא יוצא למלחמה בראש צבאות ישראל, זו גושפנקה רשמית לשאול שהוא מורד במלכות והוא יהרוג. אם עד עכשיו התפלפלנו האם דוד מורד במלכות כן או לא, ברגע שהוא לוקח את הצבא והוא אומר להם אחריי, אז ברור שהוא מורד במלכות. אין מה לדבר, אין מה להתבונן. מה זאת אומרת? מי נתן לך רשות להוציא את הצבא? אני מלך בישראל, דבר איתי, תשאל אותי. ממש סיטואציה בלתי אפשרית. אז, אבל מה הוא עושה? וישאל דוד בהשם לאמור, ודוד מבין את כובד השעה, אז הוא שואל וישאל דוד בהשם לאמור, הלך והקיתי בפלישתים האלה, ויאמר השם אל דוד, לך והקית בפלישתים והושעת את קהילה. זאת אומרת, תעשה את הדבר הזה וניתנת לך רשות להקות את קהילה. עכשיו זה כלפי הצד השמימי, אבל בסופו של דבר יש עסק עם חיילים, צריך להחליט מה לעשות, והם מאוד מאוד פוחדים. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים. מה זאת אומרת? אנחנו לא יכולים ללכת ברחוב יחד איתך, כי פתאום יתפסו אותנו עבדי שאול, ומי יודע מה יהיה סופנו. עכשיו אתה רוצה שניצא בשם עם ישראל להילחם בקהילה? מה קורה לך? זה חסר היגיון. מה? באזור, מתחבאים במערות, אזור גדי, משהו כזה שם בטריטוריה הזאת וכו' וכו'. זאת אומרת, יש פה פחד של אל מערכות פלישתים. זאת אומרת, יש כאן פחד חיצוני ופנימי. הפחד הפנימי הוא משאול, הפחד החיצוני הוא מפלישתים. חבר'ה, במלחמה לא יורים בתפוחי אדמה, במלחמה יורים בפצצות, קורה משהו במלחמה. גם הצד המנצח במלחמה הוא צד שסופג אבדות, שסופג נפגעים, שקורה לו משהו, שמתרחש משהו. זה לגמרי לגמרי לא דבר כל כך שגרתי ומעשי לצאת למלחמה. זאת אומרת, יש פה שני פחדים בתוך כל העניין הזה, וכמובן שהכל הכל מובן. דוד יש לו ראייה ממלכתית גדולה, והחבר שלו סך הכל רוצים לחזור בשלום הביתה, זה כל העניין. אז דוד מבין את זה, ואז הוא שואל פעם נוספת. זאת אומרת, לא בגלל עצמו, אלא יש פה חוסר ברירה, והרד"ק אומר במפורש, ומפני דבריהם. זאת אומרת, בגלל הדברים שלהם, ויוסף או דוד לשאול בהשם, ויענהו השם ויאמר, קום רד קהילה, כי אני נותן את פלישתים בידיך. רב דוד, כבר דיברנו, תלך על זה, זה יצליח, זה יעבוד. קום רד קהילה, כאילו אומרים לו תשובה ברורה, מפורשת, בהירה מאוד מאוד. וגם פה אנחנו מכירים את זה ממקומות אחרים, שהרבה פעמים יש איזשהו חשש, אולי לא קראנו נכון באורים ותומים. כי מה זה אורים ותומים? אותיות, כאילו היום שיש הרבה כיתובים של נורות לד וכולי, אפשר מאוד להבין את זה, זה כאילו איזה הבזק של אותיות שפתאום עולה. אז אמרו, מי אמר שקראנו נכון? אולי התבלבלנו, אבל עכשיו יש כבר אישור נוסף, יש כבר גושפנקה רשמית לכל העניין הזה. ויש כאן גם הבטחה, כך אומר המלבים, הקדוש ברוך הוא מבטיח לחיילים של דוד, אתם תחזרו לשלום, הכל יהיה בסדר, אל תדאגו, אל תחששו, הכל יבוא על מקומו בשלום. וילך דוד ואנשיו קהילה, וילך הם בפלישתים, וינג את מקניהם, ויח בהם מכה גדולה, ויושר דוד את יושבי קהילה. זאת אומרת, דוד מכה בהם, ויח בהם מכה מאוד גדולה. ומסביר הרד"ק מה זאת אומרת וינג את מקניהם, מה הוא עשה שם. דוד, זאת אומרת, אחרי שהוא ייקה אותם, מכיוון שלא היה לו מה לאכול ומה לשתות, אז הוא רדף אחרי המחנה שלהם, הוא הביא משם שלל גדול, ואז הוא הביא גאולה ליושבי קהילה. ויהי בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, אפוד ירד בידו. זאת אומרת, פה יש סוגיה מאוד מאוד מעניינת, וזה, אנחנו צריכים לשים את הפסוק הזה במאמר המוסגר. למה אנחנו צריכים לשים את הפסוק הזה במאמר המוסגר? כי אנחנו נזדקק לפסוק הזה לספר לנו שלאביתר יש אורים ותומים, אבל כתוב כאן אפוד ירד בידו. זאת אומרת, הוא לקח איתו את הכלי הזה, הוא לא השאיר אותו בנוב עיר הכהנים, אלא לקח אותו איתו. כי תראו מה כתוב בפרק כ"ב. בפרק כ"ב כתוב שהוא ברח, וימלט בן אחד לאחימלך בן אחיתוב ושמו אביתר, ויברח אחרי דוד. אבל לא כתוב שהוא לקח איתו אפוד בד, ופה זה כתוב לנו, כי זה פרט שאנחנו מאוד מאוד נזדקק לעניין הזה. מה? נכון, נכון, נכון. לכן אנחנו צריכים להבין, לכן אנחנו צריכים להבין שכשהוא נמלט בפרק כ"ב, אז היה לו אפוד בד, לכן הוא יכול לשאול באורים ותומים. אחרת, כי זה נפקמינה גם לדברים שיבואו תכף. ויוגד לשאול, מה?
סופים חלק, אז יש נושא אפוד בד. הוא הרג, יש לנו חמישה, יש נושא אפוד בד.
איפה זה כתוב? איזה פסוק? פסוק? י"ח. כן, היו 85 איש נושא אפוד בד. זאת אומרת שלא היה רק אפוד אחד, אלא כנראה, או שזה 85 שכל אחד מהם ראוי לשאת אפוד בד. אבל אפוד בד זה כאילו הוא כלי נוסף. יש את האפוד של הכהן הגדול, ופה כנראה עשו ערכות נוספות שאפשר יהיה לשאול באורים ותומים. כך אני מבין את הדבר הזה. ואז ויוגד לשאול כי בא דוד קהילה, ויאמר שאול ניכר אותו אלוקים בידי, כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. זאת אומרת, קהילה הוא יסגור את עצמו בפנים, אני אפרוץ פנים על העיר, אני לא אותיר לו להישאר שם, והנה יש לי הזדמנות מיוחדת להסגיר, לתפוס, לעשות את העניין הזה. רש"י אומר ניכר אותו אלוקים בידי, הסגיר אותו, זהו, עשינו רדיפות, עשינו מאבקים, אבל כל העניין הזה יסתיים עכשיו. עכשיו אני יכול בהחלט ללכת בצורה מאוד מאוד מסודרת. עכשיו שאול בטוח שכל המעשים של דוד הם מעשים שליליים, וממילא יהיה לו סייעתא דשמיא לתפוס את דוד. הוא משוכנע בזה, הוא בטוח בזה, זה נראה לו פשוט שכך זה יהיה. וישמע שאול את כל העם למלחמה לרדת קהילה לצור אל דוד ואנשיו, וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה, ויאמר לאביתר הכהן הגיש האפוד. הוא אומר תשמע, וזה חי תשובה לשאלה ששאלת קודם, הוא אומר לו תשמע, לא גמרנו, עכשיו גמרנו עם האויבים החיצוניים, מה קורה מבפנים? ויאמר דוד השם אלוקי ישראל, שמוע שמע עבדך כי מבקש שאול לבוא אל קהילה לשחט לעיר בעבורי, היסגירוני בעלי קהילה בידו, הירד שאול כאשר שמע עבדך השם אלוקי ישראל, הגד נא לעבדך. ויאמר השם ירד, ויאמר דוד היסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול, ויאמר השם יסגירו. רבותיי, אתם מבינים פה את דברי הנבואה? דוד המלך שואל את הקדוש ברוך הוא מה לעשות, והוא אומר לו מה לעשות, והוא עושה, והוא שואל אותו עכשיו, אני אשלם את המחיר? כן, תשלם את המחיר. אז למה אמרת לי קודם לבוא? שתי שאלות שונות לגמרי, זה לא נוגע בכלל אחד לשני. איך זה יכול להיות דבר כזה? מה יישא בחזון איש שבאו זוג הורים לשאול אותו על שידוך לבן שלהם? אמרו תשמע, הציעו לבן שלנו את הבחורה הזאת והזאת, תעשו את השידוך, זה נפלא מאוד מאוד מאוד, פלפלי. באו ההורים של הגברת לשאול את החזון איש, תשמע, הציעו לנו את הבחור הזה והזה, תברחו מהשידוך הזה, זה קטסטרופה. החזון איש מבולבל, מה קורה בדיוק? רבי יעקב אומר שמי שהיה רואה את החזון איש היה רואה מלאך השם צבקות מול העיניים. הכיר אותו בתור ילד, בתור נער. אז אחרי זה חזרו לחזון איש, השדכן חזר לחזון איש ואמר לו תשמע, שלחתי אליך את ההורים של הבחור, אמרו פלא פלאים, כבר ראיתי את התמורה שאני מקבל לשידוך הזה. להורים של הגברת אמרת לברוח מזה כמו מאש, איך זה יכול להיות? הוא אומר מה זה נוגע אחד לשני? כשפלוני בא לשאול אותי את השאלה, זה נראה לי שבשבילה זה נפלא מאוד, אלמוני בא לשאול אותי את השאלה, נראה לי מבחינתו זה רע מאוד, מה זה נוגע אחד לשני? הפשט הוא כשאתה דוד שואל אותי אם להציל את עם ישראל מיד פלישתים, זה מעולה, אף אחד אחר לא יציל אותם, אתה צריך ללכת לשם. עכשיו אתה שואל אותי אם שאול רוצה לסגור איתך את החשבון, התשובה היא כן, מה זה נוגע אחד לשני? תתמודד. סתם, זה לימוד לחיים. אני אומר, זה לימוד לחיים, איך צריך להתייחס לכל מיני דברים. זה לא תמיד הולך באיזשהו עניין. וממילא דוד שחשב שאחרי שהוא יחסל את פלישתים בקהילה הוא יגיע לאיזה מנוחה ונחלה ויהיה לו רוגע ויהיה לו טוב וכו' וכו', מסתדר לו שום דבר. ואותו הקדוש ברוך הוא ששלח אותו הוא הקדוש ברוך הוא שאומר לו וביהודי תרמיל על הגב, מקל נדודים, קדימה תתחיל לברוח. לחדד את ההבנה הזאת בפרק, לחדד, לזכור את העניין ואת הדבר הזה. שני אנשים, שני מצבים, שני דברים, כל אחד זה, 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 זה עניין אחר. ויקום דוד ואנשיו, כ-600 איש, פגשנו כבר את ה-600 איש האלה. הם היו הרעבים לפני שהוציאו את הלחם בנוב עיר הכהנים. זה כל החבר'ה. 400 זה היה או 600. אולי, הסתפקתי. אבל... נו, מי זוכר? זה היה 400 או 600?
ארבע מאות.
אז ממילא, קודם כל יישר כוח לשלוימה שאמר לנו את זה, ובית זהו, אז זאת אומרת עוד אנשים הצטרפו, עוד מדוכאים, עוד מסכנים, עוד זה, אמרו תשמע, האוכל כבר יש, מנהיג יש, יאללה, נצטרף לעניין הזה. אז ויקום דוד ואנשיו כ-600 איש, ו... סתם ככה להכיר את זה, לא נספיק להתעכב על זה. בפסוק י' כתוב השם אלוקי ישראל, זה ביטוי מיוחד. זאת אומרת, זה ביטוי שמשתמשים בו, מדברים איתו, מזכירים אותו כשיש דברים מיוחדים, ובהחלט כל מה שמסופר פה זה בהחלט דבר מיוחד, דבר משמעותי, דבר שיש לו איזה עניין בפני עצמו. אז ויקום דוד ואנשיו כ-600 איש. ו עוד הערה, עוד הערה, שלמעשה אסור לשאול באורים ותומים שתי שאלות. אורים ותומים מותר לשאול תמיד רק שאלה אחת. ופה תסתכלו מה עושה דוד. ויסגירוני בעלי קהילה בידו, שאלה ראשונה, הירד שאול כאשר שמע עבדך, השם אלוקי ישראל, ויאמר השם ירד, היסגירו בעלי קהילה אותי, ויאמר השם יסגירו. אז יש פה במקום מספר 3, הם שואלים שני דברים כאחד, ואם שאל, הם מחזירים אל האחד, והם מחזירים לו אל הראשון. אמר רבי יומא, שנאמר יסגירוני, זה קצת אחרי, זה קצת לפני חומר הלימודים שלנו בחודש אלול. באלול בעזרת השם לומדים יום הפרק 8, אז אני חושב שזה קודם. היסגירוני בעלי קהילה בידו, ירד שאול ויאמר השם ירד, ואמרת אין מחזירים אל הראשון. דוד שאל שלא כסדר והחזירו לו כסדר, וכיוון שידע ששאל שלא כסדר, חזר ושאל כסדר, שנאמר יסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול, ויאמר השם יסגירו, ואם הוא צריך הדבר לשניים מחזירים לו שניים, שנאמר וישאל דוד מהשם לאמור ארדוף אחרי הגדוד הזה, רדוף כי השג תשיג והצל תציל. ואף על פי שגזירת הנביא חוזרת, גזירת אורים ותומים אינה חוזרת, שנאמר במשפט האורים. אז אומר שם הריטב"א, דוד במקום מספר 4, דוד שלא כסדר שאל, פירוש דעת הקטני שאין מחזירים אל הראשון. למה לראשון בשאלה? אלא לראשון במעשה ששואלים עליו, וירידתו של שאול קודמת להסגרת בני קהילה. לכן זה היה הדבר הראשון. טוב, אם אנחנו ממשיכים הלאה,
יש גם עניין של שלוש של כן ולא, לא? ש? צריך
לשאול
רק שאלות שהתשובה שלהם
היא כן ולא. לא, פה הוא שאל, יסגירוני בעלי קהילה, אז התשובה היא כן, יסגירוני. זאת אומרת, אתה לא, זה לא ערב שוטים, זאת אומרת, זה צריכה להיות תשובה בהירה וברורה, נכון? אז פה זה מילה אחת, היסגירוני, יסגירו אותך, הירד שאול, ירד.
אז לא אמרו
שהוא
שאלה רשום ביוסף רוז, דוד רשום שבעצם השאלה אמרו לו שתשובה ארוכה יותר, שבעצם כן ילך להילחם בקהילה, כי הוא נותן...
לא, ויאמר השם ירד, ויסגירו אותי, ויאמר השם יסגירו.
לא, לפני כן. שהוא בא להילחם איתם פעם השנייה, שהוא שאל בגלל האנשים, הוא נתן לו תשובה יותר ארוכה, אבל זה לא...
נכון. לא, כי השאלה איך הוא שאל פה. פה לא כתוב שזה היה באורים ותומים. פה כתוב, הישאל דוד בהשם לאמור. דוד הייתה לו רוח הקודש. מה שאבישלום אומר, שבאורים ותומים השאלה היא כן או לא. אבל כאן הוא שואל בהשם בדרך הנבואה. מה זה?
מה זה יכול דוד לשאול באחר? זה גם ברוח החודש ולא בקולים נתונים?
אני עושה את זה מדי פעם ככה, מדי פעם ככה.
זה עוד שאלה.
ולכן יש פה את הפסוק הזה, זה מה שחי אמר קודם. למה מכניסים פה את הפסוק אפוד בד ירד בידו? כי אולי רק מפה מתחילות השאלות באורים ותומים, ובאמת קודם זה היו שאלות ברוח הקודש.
זה עוד שאלה מה שאפשר לשאול, למה פעם זה פעם זה,
למה פעם
פעם ברוח הקודש פעם כך.
תמיד?
לא בהכרח, אברהם אבינו היה לו הורים מתומים.
למה לא תמיד ברוח הקודש?
ברוח הקודש הרב זה...
אולי זה מכנרי, לא?
כן, אז אתם מכוונים לרד"ק. הרד"ק אומר בסוף העניין מפרש במה שאל, והוא שאמרו ויהי בברוח אביתר אפוד ירד בידו. לא בטוח באמת שכולם מסכימים לזה.
נסיר אמר מה אפשרות אחת, הוא שאל ברוח הקודש, ואז כשהתווסף אליו אורים ותומים אז היה עדיף לשאול עם הרבה
נראה לי קשה לשון וישאל באשר לרוח הקודש.
למה? אברהם אבינו נגמלה לו
אורים ותומים. נבואה
כאילו? זה סוג של נבואה, סוג של דיבור אלוקי. גם בשבת ראינו שהארץ נחלקה, אז דנים האם זה רק בגורל או גם עם אורים ותומים, מה המשמעות של אורים ותומים. זה הרי יפה פה, מה בדיוק היה פה.
אולי אפשר להגיד שאפוד ירד בידו זה שמאיפה שהם היו עד לקהילה הוא לקח את האפוד.
לא הבנתי.
זאת אומרת הוא לקח את האפוד לא מנור אלא מאיפה שהם היו לפני זה התחבו מהארון, משם הוא לוקח את האפוד.
האפוד
היה
לה כל
הזמן.
אבל אפוד לא היה לדוד, אפוד היה רק לאביתר. כן, אבל מאיפה הגיע האפוד לשם? זה הגיע מנוב. אפוד זה כאילו, זה צלם, זה כלי... לא כולם יודעים פה מה זה צלם. מה?
שרף צדיק.
יש פה בוגרצים, הסבירו מה זה צלם. כאילו, סליחה שזלזלתי פה במתן, קצין המודיעין שלנו. אני מכוון לומר, אפוד, אתה יכול להוציא חולצה וללכת, אבל יש בצבא מה שנקרא צלם. צלם זה מה שיש עליו צדיק. שיש צדיק, למשל משקפת. יש עליה צדיק ויש עליה מספר. אתה לא יכול לבוא סתם להפסנאות, לקחת זה אפילו בנשקייה, אני חושב. לקחת משקפת וללכת. אז אתה יודע מה? אפוד זה לא איזה דבר שאדם סתם יכול לבוא ולקחת אותו. זה כלי, זה צדיק, זה משהו מאוד משמעותי.
זה בידי פלישתים או שלא יכול להיות?
מה?
זה בידי פלישתים עם גוליאת או שלא?
לא.
הפסוק גם קשה, כי מה זה
בא עם מברוח לבית
בין
אחים, מלך
אל דוד
קהילה?
הוא היה
איתו
מקודם.
כן, אבל יכול להיות שדוד יצא למלחמה, לוקח איתו 5 פלוגות. עכשיו, אביתר לא היה מהלוחמים, הוא היה כהן. אז באיזשהו שלב הוא החליט להצטרף אליו.
אבל זה אומר שאביתר בכלל לא הגיע למערה. הוא בורח אל קהילה, הוא לא בורח אל המערה.
לא, ודאי שהוא נפגש עם דוד לפני זה, לא יודע איפה הם היו, הם לא היו בקהילה.
נכון. כל מי שעם דוד הוא במנוסה לא משנה איך הוא נמצא.
בסדר, אבל שבאללה אפשר להגיד שהאפוד היה איתו מינו, ואז הוא היה עם דוד. ואת האפוד הוא לקח איתו, הוא לא ישיר את זה איפה שהם היו במערות, הוא לקח איתו למלחמה.
למה שהוא ישיר את זה שם?
לא, זה כמו שהוא אמר, זה מלחמה. כן, תכף טוב, תודה.
אם זה תגיד זה מלחמה, אז אותו דבר תגיד זה בריחה. למה שהוא לא ישאיר אותו בכלל במקום של משכן וזהו?
אני חושב שהבריחה, הכוונה היא שהוא יצטרף אליו. כשאביתר הצטרף לדוד, והיא בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, אפוד ירד בידו. למה זה בברוח? כי אולי כל המציאות של זה. אז תראה, המלבים עונה על זה מאוד יפה. רצה לומר, הוא לא כיוון לקחת האפוד כי מילת הזה על נפשו, רק האפוד ירד בידו בהשגחת השם, וזה היה בעבור הצלת קהילה. זאת אומרת, זה הפסוק בסוגריים, והיא בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, הוא ברח כי הוא רצה להציל את החיים שלו, הקדוש ברוך הוא שם בידו ביד אפוד ירד בידו כדי שאחרי זה יהיה את הדבר הזה.
אפוד
גם לפני אבל?
מה?
איפה דעה גם לפני אבל?
כן, אבל, אבל הקדש ברוך הוא גלגל שהוא ייקח את הדבר הזה, כי בדרך הטבע הוא לא חשב לקחת את זה. למה שהוא ייקח את זה? הוא רוצה להציל את נפשו, הוא לא חושב עכשיו על אפוד. אבל הקדש ברוך הוא רואה הדורות מראש, הבין שיצטרכו את העניין הזה.
אז למה, אז איך הוא בכלל שואלים לרדת לקהילה?
מה
איפה? למה בעיה? לפני כן, לפני כן, לפני שהם ירדו, במקום שהם היו בו, לא הייתה בעיה.
אבל רשום שהוא יורד דווקא לקהילה, הוא מציל את נפשו, הוא הולך לקהילה, הוא לא הולך למערה שבה איתך עוד דוד. זה היה צריך כן, להגיד אבל... לנו ללכת לדוד, למה הוא שם ללכת לקהילה?
לא, כי ראינו, ראינו בפרק הקודם שאביתר ברח להיות עם דוד. עכשיו דוד שואל דרך האורים ותומים שיש לאביתר, הוא שואל הארד אל קהילה, לא הארד אל קהילה. אמרתי כשלמדנו שפסוק ו' הוא במאמר מוסגר, כי אנחנו צריכים אותו, זה לא המקום שלו. ואם יברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, גם כשהוא ברח למקום שהם היו וגם כשהוא ברח לקהילה וכו' וכו', תדע לך שהיה לו אפוד בת, כי אחרת אי אפשר להסביר פה שום דבר.
יכול להיות שהמערות זה היה המחנה שלהם, כאילו את האפוד כל הדברים משאירים שם כדי להגיד לנו שאחר כך איך יכול להיות שהוא דיבר באשם, חייבים להגיד שהוא
דיבר איתו שהוא לרד לקהילה, אוקיי, בסדר, יכול להיות. בקיצור, וירא דוד כי יצא, אני בפסוק תדבב, וירא דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו, זאת אומרת הוא רואה ש... שאין לו שום אפשרות ושום עניין, ודוד במדבר זיף בחורשה, יישובי דרום הר חברון, זיף, כרמל, מעון, כולם מכירים את המקומות הללו. ויקום יונתן בן שאול וילך אל דוד חורשה ויחזק את ידו באלוקים. פלא פלאים, זה מזכיר לנו ממש שהם נפגשו ביום אלוהי יונתן מחר חודש, זה נראה כביכול, זה נראה כביכול אותו דבר. ויאמר אליו, אל תירא, כי לא תמצא חי עד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי יהיה לך למשנה, וגם שאול אבי יודע כן. הוא אומר לו, תשמע, יש עכשיו כל מיני מעקבים, יש כל מיני מפריעים, אבל תדע לך שבסוף הדרך, בסוף החשבון, אבא שלי יודע שאתה תהיה מלך, ואני אהיה לך למשנה, ולא יהיה שום מריבה ושום עניין ושום דבר. אז יהיה עוד עיכוב, עוד עניין, עוד פרט, אבל זהו, זה כל הדבר הזה, ואנוכי יהיה לך למשנה, איזה דבר גדול כתוב כאן. תראו, תראו במקור, במקור מספר 6, בצד השני של העמוד. הגמרא בבבא מציע, והיינו דאמר רבי שלושן ותנינן, ואלו הן אבא ובני ותרא ויונתן בן שאול, רבן שמעון גמליאל עד דאמרן. מה שהגמרא שם מדברת על, יש שם איזה דיון בין שני ילדים על האבות שלהם, מי למד תורה יותר ממי, אז רבן שמעון גמליאל אומר לבן שלו, שמע, אתה לא השם, זה בגללי, תנוח דעתך, זה ביטוי של ענווה. בני ותרא דאמר הושיבו בראש ומינו לנשיא עליהם בסוגיה של ערב פסח שחל בשבת. שאול, יונתן בן שאול דקאמר לדוד, ואתה תמלוך על ישראל ואני אהיה לך למשנה. ממאי דימה יונתן בן שאול לחזה דגריר על מבטר דוד. אולי יונתן בן שאול ראה שכולם הולכים אחר דוד, ולכן הוא אמר, אני ארוויח. בני בטר הנמי דחזו לילל דעדיף מניו, אלא רבן שמעון מגמליאל ודאי ענוותן אבי, הוא לא חשש משום דבר. ועד כדי כך שהמשנה באבות אומרת, כל האהבה שהיא תלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה האהבה, ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. אתה חבר של מישהו, הוא פוליטיקאי, הוא מסדר תפקידים, הוא מארגן דברים וכו' וכו', הוא הפסיק להיות פוליטיקאי, אף אחד לא מדבר אליו, לא שולח, לא משלוח מנות, לא מתייחס, לא מרים טלפון, לא כלום. זה האהבה שהיא תלויה בדבר, היא תלויה בדבר שיש לו תפקיד, ברגע שאין לו את התפקיד אתה לא מתייחס אליו בכלל. אז המשנה מביאה כראיה, כל האהבה שהיא תלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה האהבה, ושאינה תלויה בדבר. אם יש לך חיבור אמיתי עם מישהו, לא משנה מה הוא עושה, אתה ביחד איתו. איזו אהבה תלויה בדבר? אהבת אמנון ותמר. ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויונתן. אז ממילא יונתן אומר לו, וילך אל דוד חורשה ויחזק את ידו באלוקים, ויאמר אליו, אל תירא כי לא תמצא חי עד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל ואנוכי יהיה לך למשנה, וגם שאול אבי יודע כן. ויחתו שניהם ברית, כמה בריתות הם כרתו דוד ויונתן, ברית ועוד ברית ועוד ברית לפני השם, וישב דוד בחורשה ויונתן הלך לביתו. דוד לא יכול לחזור לשום מקום, הוא היכה את הפלישתים, הוא היכה את גוליית, הוא צריך להיות גיבור ישראל בבית נשיא המדינה, לא נותנים לו כלום, הוא נרדף כל היום, הוא לא יכול לעשות שום דבר. ויעלו זיפים אל שאול הגבעת הלמור, הלא דוד מסתתר עמנו במצדות בחורשה בגבעת החכילה אשר מימין הישימון. הם באים ואומרים את כל העניין, תראו רגע בעמוד הקודם, מקום מספר 5, לנצח בגינות משכיל לדוד, בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו. אמרנו כבר כמה וכמה פעמים ונחזור על זה כי זה חשוב, אנחנו יודעים שיש פרקי תהילים שאפשר לזהות אותם בזיהוי מדויק מתי הם נאמרו, ממש פה קלאסי, אנחנו לומדים שמואל ואנחנו יודעים מתי הפרק הזה בתהילים נאמר, בבוא אליו הזיפים ויאמרו לדוד, הכל הכל מתאים וכו' וכו'. ואתה לכל אבת נפשך המלך לרדת רד, ולנו הסגירו ביד המלך. זאת אומרת, אנחנו נטפל בעניין, אתה תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו נסגור את העניינים. ויאמר שאול, ברוכים אתם להשם כי חמלתם עליי. פעם ראשונה ששאול מגלה מישהו שבכלל מוכן לעשות את הדבר הזה. אני עובר להילוך רביעי, לחונה, אחינו עוד דודו רואה את מקומה אשר תהיה רגלו מיראו שם, כי אמר אליי ארום יערימו. הוא אומר להם, חבר'ה, הוא אוכל שלושה כמותכם לארוחת בוקר, מה אתם חושבים שתתפסו את דוד ככה? אני כבר עודף אחריו כמה חודשים וזה לא הולך. הוא ראו דו מכל המחבואים אשר התחבש ושבתם אליי אל נכון, והלכתי איתכם ויהיה אם ישנו בארץ וחיפשתי אותו בכל אלפי יהודה, והיקום הולכו זיפה לפני שאול. ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישימון, המתח מתגבר, וילך שאול ואנשיו לבקש ויגידו לדוד וירד הסלע, וישב במדבר מעון וישמע שאול וירדוף אחרי דוד במדבר מעון, וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה. זהו, פה הסיפור הזה עומד להיגמר, אף אחד לא רואה, זה מעגל תנועה, אבל זה מעגל תנועה שיש באמצע הר גדול, וזה מגיע מפה וזה מגיע מפה והפגישה הזאת ומי יודע מה יהיה, ואנחנו בשיא המתח. וילך שאול, מה אמרתי? לא בסדר,
אני אומר סרט מתח,
נכון, באמת, ותראה איך זה נפטר, זה רק בהתערבות אלוקית. וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה, ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול, ושאול ואנשיו עותרים אל דוד ולאנשיו לתופסם. עטרה זה עיגול. ומלאך בא אל שאול לאמור, אתם רואים מה זה התערבות אלוקית? אין שום הסבר אחר לדבר הזה. ומלאך בא אל שאול לאמור, מהרה ולכה כי פשטו פלישתים על הארץ.
מה זה אומר מלאך?
מה?
שליח.
מלאך זה אולי פנחס, ורש"י אומר מלאך ממש, כדי להציל את דוד. מלאך ממש, בא אליו מלאך. וואו, אנחנו כל הזמן במרדף, וזהו, זה הגיע לנקודת אל חזור. דוד ואנשיו מפה, שאול ואנשיו מפה, זהו, זה שולפים, כל אחד צריך זהו, יש לך כדור אחד בקנה, מה אתה עושה איתו עכשיו? אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שזה ייגמר ככה, והוא פתאום שולח מלאך אל שאול ואומר לו, עזוב את הכל עכשיו, הקפצה מיידית, פלישתים פושטים בארץ. שוב פלישתים, דוד, פלישתים, כל הזמן המתח הזה. וישוב שאול לרדוף אחרי דוד וילך לקראת פלישתים, על כן קראו למקום ההוא סלע המחלוקות. זאת אומרת שאומרים הפרשנים, הלב של שאול נחצה לשתיים. האם אני עכשיו דואג לעם ישראל ועוזר את הכל, אבל זה קרוב אליי, אני תוך שנייה מפצח את כל הפרשה הזאת, או שאני עושה את העניין הזה? איזה גדלות של המלך, לשים בצד את כל הנגיעס, וכמה נגיעס יש פה, כל העסק הזה מלא נגיעות, אבל אני מלך ישראל, אני חייב להציל את העם. אז הוא קרוב רגע כנימה לכל הסיפור, והוא עוזב את הכל, הוא הולך להציל את עם ישראל ועוזר את דוד, ומשם דוד עולה למצדות עין גדי.
עוד שיש לי מלחמה כדי להזכיר למלך שהתפקיד שלו לא רק להתעסק ב...
כן, זה פרק, כל הפרק הזה זה פרק של השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא בתוך כל הפרטים שיש פה, כי זה בלי מהלך אלוקי אי אפשר להבין את הדברים האלה. מסתתר, ברוכים, הולכים וכו' וכו'. טוב, אני חושב שבשבוע הבא בשעה הזאת כבר אסור ללמוד תורה. בסדר, אז אתם נפטרתם מהמלמד ו...
נסיים את ה...
זה דבר טוב, מה?
נסיים אז את ה... כמו התכנון?
אני לא יודע, אולי השבוע נגנוב, אולי בשבת משהו נראה. אתם פה בשבת?
כן.
החבורה שלומדת פה בשבת?
לא כולם.
מה?
לא כולם.
איך אפשר? איך אפשר בשבת חזון לא להיות פה? מורנו ורבינו הרב אדרי תמיד היה אומר, יש שבת חזון ויש חזון לשבת. אנחנו עומדים בחזון לשבת. איך יהודי יכול להיות בשבת? אחרי שרוצים לפרק את בהר הבית, הכל זה קורה בבין המצרים. אנחנו צריכים לצאת מהמצרים, צריכים להחזיק פה את העסק.
בלי מגנומטרים.
בלי מגנומטרים, אז אולי גם יורידו מהכותל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.